الليل صغير أصحوش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, כ"ד באייר, למתת לעומר. מסכת יבמות, דף עין תת, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני, לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מתכוננים באילו ימי הספירה לקראת זמן מתן תורתנו. אמר הרב הקדוש מקוץ, זכותו יגן עלינו, זמן מתן תורתנו ולא זמן קבלת תורתנו, כי קבלת התורה זמנה בכל יום ויום. מיד מיד שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש כדי להגות בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה. לא פחות חשוב, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה בדף עין ח' במסכת יבמות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה דין מעוטו שאינו מקפיד בגופו ובשערו לגבי דיני חציצה? והתשובה היא, לדעת רשי בשערו אין חוצץ ובגופו חוצץ. לתוספות, גם בגוף אינו חוצץ ומדרבנן חוצץ לכולי אלמא. שאלה שנייה, כיצד יכולים ממזרים להיטהר? והתשובה היא, שא שפחה, וכשהשתחררו בניה נמצא ולדה בן חורין, שהוא ישראל כשר. שאלה שלישית, באיזה איסור נאמר תועבה היא ומה דורשים מהפסוק? התשובה, מחזיר גרושתו משניסית לאחר, ולומדים שאין בניו ממזרים משום שנאמר תועבה היא ואין בניה תועבים. שאלה רביעית, מה דין אחד מן האומות שבא לכנענית ומה דין כנעני שבא לאחת מכל האומות? והתשובה, כנעני שבא לאחת מן האומות בנה אסור, משום שהולכים באומות אחר הזכר, ולכן אחד מן האומות שבא לכנענית בזה מותר. שאלה חמישית, האם ממזרים חיים? והתשובה, ממזר ידוע שאין חשש תקלה חי, אינו ידוע לא חי אפילו דור אחד, ידוע ולא ידוע חי עד ג' דורות. והשאלה האחרונה על דף ההנחית הייתה, איכן מצינו שהרק שאול את הגבעונים? והתשובה, מתוך שנתפרנסו הגבעונים מנוביר הכהנים שהיו מספקים להם מים ומזון והרגם שאול המלך, נחשב כאילו הרגם לגבעונים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי בדף עין ח' במסכת יבמות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע כ"ד באייר למתת לעומר תשפ"ב. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין ת' במסכת יבמות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ח' עמוד ב', 14 שורות מתחילת העמוד, מן המשנה הפותחת במילים, ממזרים ונתינים אסורין, ואיסורן איסור עולם. אחד זכרים ואחד נקבות. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו מוסיפה לבאר אילו הם האסורים לבוא בקהל השם ואת פרטי איסורם. אומרת המשנה, ממזרים הנולדים מאב והם כשירים שביאתם אסורה באיסור תורה. ולעיל בדף ממתת עמוד א' נתבאר בגמרה מחלוקת התנאים בגדר ממזרים. לרבי עקיבא זה הובלד שנולד מביאת חייבי לוין. ולשימון התימני הובלד שנולד מביאת חייבי קריטות. אם כן, ממזרים הנולדים מאב והם כשירים שביאתם אסורה באיסור תורה ונתינין. הגבעונים שנתגיירו בעורמה בימי יהושע ונתנם יהושע, שיהיו עבדים חוטבי עיצים ושואבי מים, אסורין הם לבוא בקהל השם, ואיסורן זהו איסור עולם. שאף בני בניהם אסורים לבוא בקהל השם עד עולם, וחד זכרים וחד נקבות שהם ממזרים או נתינים, שווים באיסור הזה. זוהי המשנה שלנו בדף ע"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שבממזר גם הנקבות אסורות עד עולם, מביאה הגמרא מחלוקת בזה. אמר יש להקיש, ממזרת אסורה רק הדור עשירי ועד בכלל, לאחר 10 דורות מותרת. וטעם הדבר שעד 10 דורות כוחו של האב גנוז בזרעו, ולאחר מכן כוחו של האב כבר לא גנוז בזרעו, ולכן לאחר 10 דורות ממזר מותר. מבארת הגמרא את טעמו, כי בתורה נאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק ג', לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. הרי לא נתפרש איסור של ממזר מעשרה דורות ואילך, והמקור שאכן ממזר אסור לעולם. יליף, לומדים את זה בגזירה שווה עשירי עשירי מעמוני ומואבי. שבעמוני ומואבי נאמר גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. ובממזר נאמר גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם, ולמדים מהם בגזירה שווה מה עמוני ומואבי איסורם הוא עד עולם, אף ממזר איסורו הוא עד עולם. ואם כן, אם האיסור בממזר לאחר דור עשירי נלמד מעמוני ומואבי, יש להשוות את דינם לגמרי וללמוד בגזירה שווה. מה להלן בעמוני ומואבי נקיבות מותרות, משום שנאמר עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, אף כאן בממזר לאחר 10 דורות הנקיבות מותרות. שואלת הגמרא, אם מה להלן, אז נאמר שכמו שבעמונית ומואבית מותרות מיד מי שנתגיירו, ואפילו בדור ראשון, אף כאן בממזר יהיו הנקיבות מותרות מיד, דהיינו אפילו דור ראשון שנולדה היא עצמה בביאת איסור. עונה הגמרא, כי העני גזרה שווה, מה שמועילה גזרה שווה להשוות דין עמונית ומואבית לממזרת, הוא רק מדור עשירי ואילך ולא קודם לכן, כיוון שכשפרשה התורה ואמרה שממזר אסור עד 10 דורות, אף ממזרת בכלל, כפי שפרשה הגמרא לאל בדף ע"ו עמוד ב', שלשון ממזר משמעותו מומזר, ואף נקבה בכלל מומזר. כל ביאה אסורה שיש בה מום וזרות, הולד הוא ממזר, כפי שביארה הגמרא לאל בדף ע"ו עמוד א'. ולכן לא ייתכן ללמוד בגזירה שווה מעמוני ומואבי להתיר את הנקבות מיד, אבל מדור עשירי ואילך שאיסור הממזר אינו מפורש בתורה, אלא נלמד בגזירה שווה מעמוני ומואבי, למידים לגמרי מעמוני ומואבי שבממזר הנקבות מותרות לאחר 10 דורות, כמו שמותרות הנקבות של עמון ומואב. כך לומד ריש לקיש. מקשה הגמרא על דברי ריש לקיש וענן תנן. למדנו עכשיו במשנתנו, ממזרים ונתינין אסורין, ואיסורן איסור עולם, אחד זכרים ואחד נקבות, הרי שבממזר הנקבות אסורות כמו הזכרים גם לאחר 10 דורות. אז מתרצת הגמרא שריש לקיש סבר כדעת התנא החולק על משנתנו. ונחלקו תנאים בכמה מקומות בפרשה למידע בחברתה בגזירה שווה, אם אומרים דון מינה ומינה, או שאומרים דון מינה ואוקי באטרה. מי שסובר דון מינה ומינה, סוברים שלמידים מאותה פרשה את כל דיניה, שהואיל ולמדת ממנה עיקרו של דבר, דנת ממנה, זה מה שנקרא דון מינה, על כוחך תחזור ותלמד ממנה לכל הדינים. זה הכוונה ומינה. ואלו שסוברים דון מינה ואוקי באטרה, סוברים שלאחר שלמדת מאותה פרשה והבאת את דינה לנלמד, העמידה הוא כאן בתורת שער הדינים המפורשים כאן, והוא כי באטרה, שלעניין מה שאינך יכול ללמוד מגופו, אתה צריך ללמוד מחברו, אבל לשער דבריו שאתה מוצא בו, שדינו מפורש ואתה יכול ללמוד אותו ממנו עצמו, ואינך צריך ללמוד מחברו, העמידה הוא במקומו, ואל תשווהו לחברו. ולכן, מתרצת הגמרא, אין קושייה על ריש לקיש, כי ריש לקיש סבר כדעת התנא חולק על משנתנו. לא קשיא, מה שאמר ריש לקיש שממזרת לאחר 10 דורות מותרת, סבר כמאן דאמר, כמו מי שאומר דון מינה ומינה. וכיוון שאיסור בממזר עד עולם נלמד בגזרה שווה מעמוני ומואבי, למידים ממנו כל פרטי הדין, וכשם שבעמוני הסחרים בלבד אסורים ולא הנקבות, גם בממזר הסחרים בלבד אסורים עד עולם, ואילו הנקבות מותרות לאחר 10 דורות. אבל אין ללמוד מהגזרה שווה להתיר בממזר את הנקבות אף ב10 דורות הראשונים, שכן איסורה מפורש בתורה, ממזר מומזר. ואילו התנא במשנה שאסר ממזרים עד עולם בין סחרים ובין נקיבות, סבר כמאן דאמר דון מינה והוא כבאטרה, שאכן למדים מעמוני ומואבי שממזר אסור עד עולם, אבל מעמידים את הדין במקומו שבממזר לא חילקה תורה בין סחרים לנקיבות, שכאמור לשון ממזר כולל סחרים ונקיבות כאחד, מומזר. ולפיכך מה שלמדנו בגזרה שווה שאיסור ממזר הוא עד עולם, בין סחרים ובין נקיבות אסורים הם לעולם. ממשיכה הגמרא לדון באיסור ממזרת אחר 10 דורות, שאלו את רבי אליעזר, ממזרת לאחר 10 דרי אחרי 10 דורות מהו? מה דינה אסורה או מותרת? אמר להם, מי ייתן לי דור שלישי בממזרים ואתארנו? אם הייתי מוצא דור שלישי הייתי מתארם, כלומר שזהו דבר שאי אפשר שיהיה לממזר דור שלישי. מדייק את הגמרא מדבריו, על מה כסבר, הרי שסבר רבי אליעזר, ממזר הלא חיי, ממזר אינו חי ועושה כך הקדוש ברוך הוא כדי שלא יישא כשרה, והתאמעו, התערבבו ישראל כשירים בדורותיו. וכן אמר אבונה, ממזר הלא חיי. שואלת הגמרא וענן תנן, הרי אנחנו שנינו במשנתנו, כאן בדף ע"ח עמוד ב', ממזרין אסורין ואיסורן איסור עולם, וממה שנתבהר במשנה, דינו של הממזר לאחר כמה דורות, עד עולם, מוכח שממזר חי. בתרץ את הגמרא, אמר רבי זירא לדידי מפרשה למיני דרב יהודה, רב יהודה פירש לי ממזר דידיע חיי. ממזר שידוע לכל בבירור שהוא ממזר, הוא חי וגם דורותיו, שכיוון שממזרותו ידועה, לא יתעמו בו, לא יתערבו בו ודורותיו, לעולם, אבל ממזר דלא ידיע שאינו ידוע שהוא ממזר לא חי, אינו חי כלל כדי שלא יתערבבו בו, כדי שלא יתעמו בו. הוא ממזר דידיע ולא ידיע, שיש בו ספק ולא ידוע בבירור אם הוא ממזר או לא, עד תלת הדרי, עד הדור השלישי שאנשים נזרים וזוכרים שיש בהם חשש ממזרות חיי, חיים הוא ודורותיו. אבל תפי יותר מכך מהדור השלישי ואילך לא חי, אינם חיים, שכיוון שממזרותם אינם ברורה, משתקח הדבר ואפשר שיתעמו בהם, שיתערבבו בהם. ואומר הריטב"א ששאלת התלמידים מרבי אליעזר מסתמה הייתה במי שאינו ממזר בבירור שהוא מצוי יותר. ולכן אמר רבי אליעזר, מי ייתן לי דור שלישי ואתערנו שהדור השלישי בממזר אינו חי. מספרת הגמרא, הוא היה ממזר דווה בשביבות שהיה דר בשכינותו של רבי עמי, אחריז עלי דממזרה. הכריז עליו רבי עמי שהוא ממזר, ובכי ואזיל היה אותו ממזר בוכה והולך, משום שהכריזו עליו כך. אמר לי, אמר לו רבי עמי, אין לך להצטער על כך, על ידי שהכרזתי עליך שאתה ממזר, חיים נתתי לך. שאם לא היה ידוע לכל שאתה ממזר, היית מת, כיוון שממזרים שאינם ידועים, אינם חיים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שנתינים אסורים לבוא בקהל השם לעולם, מבארת הגמרא את המקור ואת טעם האיסור. אמר אבחנה ברעדה, נתינים? שהם הגבעונים, דוד גזר עליהם שלא יתחתנו עמהם, שנאמר, ויקרא המלך לגבעונים ויומר עליהם, ואמר להם המלך דוד דברי ריצוי שימחלו לשאול ולביתו, והכתוב אומר, והגבעונים לא מבני ישראל, אמה, כי אם מיתר האמורי, הרי שהגבעונים אינם מבני ישראל, כלומר שאסורים לבוא בקהל. ולכמן תפרש הגמרא מה חטא כלפיהם שאול, ומדוע ביקש דוד את סליחתם. מבינה הגמרא שדוד הוא שגזר עליהם, אף שהכתוב אינו אומר כך במפורש, משום הטעם שהתפרש לכמן בדף ע"ט עמוד א'. מפרשת הגמרא מהי טעם הגזר עליהם, מדוע גזר עליהם דוד שיאסרו לבוא בקהל, מביאה הגמרא דכתיב. ויהי רעב בימי דוד 3 שנים, שנה אחר שנה. בשנה הראשונה שהיה רעב, אמר להם דוד לישראל, שם עובדי עבודת כוכבים יש בכם, ולכן לא ירד המטר ונגרם הרעב, דכתיב עבדתם אלוהים אחרים השתחוויתם להם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. הרי שבעוון עבודת כוכבים לא יורד מטר, בדקו ולא מצאו בישראל עובדי עבודת כוכבים. בשנה השנייה שנמשך הרעב, אמר להם דוד לישראל, שם עוברי עבירה יש בכם, ולכן נעצרים הגשמים, דכתיב. והאם מנעו רביבים, רביבים זה היורה היורד במרחשוון, ומלקוש המטר היורד בניסן לא היה, ומצח אישה זונה היה לך. הרי שבעוון זנות נעצרים הגשמים, בדקו ולא מצאו בישראל עוברי עבירה. ולמרות שהפסוק הזה נכתב בירמיהו, ועדיין לא נאמרה נבואת ירמיהו בזמן דוד, ביאר במצור דבש, שהיו יודעים את הפסוק אף טרם שנכתב, דוגמת מה שכתבו התוספות במסכת גיטין בדף סמכת עמוד א', דיבור המתחיל דכתיב, לגבי פסוק אחר שהיו יודעים אותו גם טרם שנכתב. ממשיכה הגמרא ומספרת, בשנה השלישית שנמשך הרעב, אמר להם דוד לישראל, שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם, ואין נותנים לצדקה את מה שפסקו, ולכן נעצרים הגשמים. דכתיב, נשיאים ורוח, שהשמיים מתקשרים בעננים והרוח מנשבת, וגשם עין, אבל גשם לא יורד, זה משום איש מתעלל במתת שקר. יש איש שפוסק צדקה ברבים ומתפאר בהבטחתו ואינו מקיים את דבריו. הרי שמשום כך נעצרים הגשמים, בדקו ולא מצאו כך בישראל. אמר, אז דוד אמר, מאחר שלא נמצא בישראל חטא שמחמתו נעצרים הגשמים, הרי שאין הדבר תלוי אלא בי. שאחר שראה דוד שהאומה בכללותה הם טובים, אמר שהדבר תלוי בו כי המלך הוא לב האומה בכללותה, ואפשר שיש איזה חיסרון בהנהגתו. מיד ויבקש דוד את פני השם, מבאר את הגמרא מהי בקשת פני השם, אמר ריש לקיש ששאל באורים ותומים, והכוונה לשם המפורש היה כתוב ונתון בתוך היפודו של כהן גדול, שכשהיו צריכים לברר דבר לצורך המלך או לצורך אב בית דין או לצורך מי שהציבור צריך לו, וכן כשרצו להגדיל את ירושלים היו שואלים באורים ותומים מה מעשה אשר יעשו, והיו מקבלים את תשובתם. ובמסכת יומא למדנו מחלוקת אמוראים איך הייתה מתקבלת תשובת האורים ותומים בדף ע"ג עמוד ב', והטעם שנקראו אורים ותומים משום שהם היו מהירים ומפרשים את דבריהם ומשלימים את דבריהם שהתקיימו. אם כן, דוד המלך שאל באורים ותומים מהי סיבת הדבר שישנה עצירת גשמים ורעב. מהי משמע מכאן משמע בפסוק ויבקש דוד את פני השם ששאל באורים ותומים, אמר רבי אלעזר, דבר זה עתיה נלמד בגזירה שווה פני פני. כתיב אחא, כאן נאמר ויבקש דוד את פני השם בכתיבתם. ונאמר לגבי האורים ותומים, ושאל לו במשפט האורים לפני השם, הרי ששאלה באורים ותומים היא לפני השם נקראת. וכמו כן מה שנאמר בדוד ויבקש דוד את פני השם, הפירוש הוא ששאל באורים ותומים. מפרשת הגמרא את התשובות שהשיב הקדוש ברוך הוא לדוד באורים ותומים, ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים, על אשר המית את הגבעונים, שאלו הם הסיבות למניעת הגשם ולרעב. מפרשת הגמרא את הסיבה הראשונה שנאמרה לדוד באורים ותומים אל שאול, פירושו ששאול לא נספד כהלכה, שהפלישתים שהרגו את שאול לקחו את גבייתו ותקעו אותה בחומת בית שן, ואנשי יבש גלעד גנבו את גבייתו משם וקברו בו ביחווה, והוא לא נספד לפי כבודו. גם מבואר בספר שמואל א' פרק למד א' פסוק י' ב'. משמע מה הפסוק ששאול נספד אבל שלא כהלכה. מפרשת הגמרא את הסיבה השנייה שנאמרה לדוד באורים ותומים ואל בית הדמים, על אשר המית את הגבעונים. שואלת הגמרא, וכי היכן מצינו בשאול שהמית את הגבעונים? ושיטת הגמרא כאן שלא רק שאול את הגבעונים, אלא מתוך שהרג את כהני נו וגרם להפסקת פרנסתם של הגבעונים, עליה עליו הכתוב כאילו הרגן. אבל בתלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין וכן במדרש, ומביא את זה רש"י בספר שמואל, אמרו שהרג שמואל שבעה אנשים מהגבעונים, והם שני שואבי מים ושני חוטבי עיצים, שמש, חזן וסופר. ובייר עיון יעקב שלכן ביקשו הגבעונים שיותן להם שבעה אנשים מבני שאול כנגד אותם שבעה שהרג. וכן זהו הטעם שהוקעו גביעותיהם שבעה חודשים מיום הראשון של פסח ועד היום האחרון של סוכות כנגד אותם שבעה שהרג שאול. וכתב עיון יעקב שלפי השס שלנו שאינו סובר שהרג שאול ממש מהגבעונים, יש לומר שביקשו הגבעונים שינתנו להם מבניו של שאול דווקא שבעה, משום שזהו המניין כמו שמצינו שבעה מדורי גיהנום, וכן כי שבע ייפול צדיק וקם. אז אם כן, שואלת הגמרא, איכן מצינו בשאול שהמית גבעונים? עונה הגמרא, אלא מתוך שהרג שאול את אנשי נוב עיר הכהנים, משום שסייעו לדוד ודן אותם שאול כמורדים במלכות, כמבואר בספר שמואל א' פרק ח' ב', שהם היו מספיקים להם לגבעונים מים ומזון תמורת העבודה שהיו הגבעונים עושים, שהיו חוטבי עצים ושואבי מים למזבח, כמבואר בספר יהושע פרק ט' פסוק ז', שנתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעידה ולמזבח השם. במחמת שהרג שאול את נוב עיר הכהנים, נפסקה פרנסתם של הגבעונים, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן, ולכן נאמר על שאול על אשר המית את הגבעונים. ועל הריגת כהני נוב, שאול כבר נהנש על כך בהריגתו ובהריגת בניו. מבארת הגמרא את תשובת הקדוש ברוך הוא על ידי האורים ותומים שלכאורה קשה, מדוע תחילת התשובה סותרת לסופה, שבתחילת תשובת השם כתבה, הקדוש ברוך הוא טבע ונפרע מישראל אל כבודו של שאול שלא נספד כהלכה, ומאידך בהמשך תשובת השם כתבה הקדוש ברוך הוא טבע ופרה מישראל על חטאו של שאול אשר המית הגבעונים, שכיוון שחטא שאול מדוע טבע הקדוש ברוך הוא עלבונו של שאול על שלא יספידו כהלכה? תרצת הגמרא, אין אכן זוהי הדרך, שבשעה שאדם נטבע על חטאיו תובעים מהשמיים על כבודו ומעשיו הטובים. וראיה לכך דאמר ריש לקיש, מהי דכתיב, מה משמעות הכתוב, בקשו את השם כל ענבי ארץ אשר משפטו פעלו, ופשוטו של מקרא בספר צפניה פרק ב' פסוק ג', שענבי הארץ שהם הצדיקים שפעלו והלכו בחוקי השם ומשפטיו, הם יבקשו את השם. דורש ריש לקיש את הפסוק שזהו הטעם שענבי הארץ יבקשו את השם, משום שבאשר משפטו, במקום שדנים את האדם, שם פעלו, שם מזכירים את פועל צדקותיו. ולכן כשדענו על חטאו של שאול שהמית את הגבעונים, שם הזכירו את צדקותיו ונתבעו ישראל על כבודו שלא נספד כהלכה. כשבא דוד לתקן את הסיבות שבגללם היה הרעב, אמר דוד, ממיטתו של שאול נפקא להו, עברו כבר תריסר ירחי שטה, 12 חודשי שנה. וכותב רש"י, לאו דווקא 12 חודש עברו ממיטתו של שאול, אלא קרוב ל-30 שנה עברו. שהרי מעשה זה היה בסוף שנותיו של דוד שמלך 30 שנה. אלא אמר כך משום שאחרי 12 חודש אין הדרך להספיד. ולא דרכי למספדי, אין דרך כבוד להספיד את המת לאחר שעברו 12 חודשים ממיטתו, כיוון שכבר נתקבלו תנחומין על המת. כמבואר במסכת מועד קטן בדף חפה לפעמוד ב', ולכן את החטא שלא נספד שאול ומחמת זה בא הרעה ואי אפשר לתקן. ולכן אמר דוד שאת חטאו של שאול הגבעונים ניתן עדיין לתקן. ולכן אמר דוד, נקרינו ונפייסינו, נקרא לגבעונים ונפייסם כדי שימחלו על מה שעשה להם שאול, וכן עשה דוד, ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם דברי ריצוי, שיעברו על מידותיהם וימחלו לשאול ולביתו. מה יעשה לכם ובמה אחפר, וברכו את נחלת השם והתפללו עליהם שיפסק הרעב. מביאה הגמרא את תשובת הגבעונים, ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו. אין לנו לתבוע משאול ומביתו לא כסף ולא זהב, כי אם נפשות. ואין לנו איש להמית בישראל, לפי שישראל לא חטאו לנו, אלא רק מזרו של שאול. ולכן הם ביקשו יותן לנו שבעה אנשים מבניו של שאול ואוקנום, ונתלה אותם להשם, לשמו של המקום, להודיע משפטו. וכיוון ששמע דוד את בקשתם של הגבעונים, פייסינו ולא מפייסו, רצה לפייסם בממון, אבל הם לא נתפייסו אלא עמדו על כך שינתנו להם שבעה אנשים מבניו של שאול לעמיתם. אמר דוד, שלושה סימנים יש באומה זו בישראל, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. ומבאר המהר"ל בחידושי אגדות כאן, שג' סימנים אלו הם סימני האומה הישראלית, משום שירשו את שלושת הסימנים הללו מן האבות. מידת הרחמים בא להם מיעקב, שנאמר, ואל שדאי ייתן לכם רחמים. מידת הבושה ירשו מיצחק, שמידת הבושה היא מידת היראה, ויצחק מידתו היא יראה, שנאמר, וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. וגמילות חסדים ירשו מאברהם, שכתוב בו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה, הרי שמידת אברהם היא חסד. לפיכך מי שיש לו ג' סימנים אלו, שמידותיהם של האבות, הוא אשר ראוי לדבק באומה זו. ומפרט את הגמרא, רחמים מניין דכתיב, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך, שאמר משה לישראל שהקדוש ברוך הוא ייתן לך מידת רחמים שתהיה מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממידותיהם של ישראל, מה שאין כן באומות. בישנים מניין דכתיב בעבור, תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו, והיינו שתהיה להם בושה. וביר המערשה שהיראה ניכרת בפניהם היא הבושה, כמו שאמרו בושת פנים לגן עדן, וההפך אז פנים לגיהינום. כתב המערשה שמידת הבושה אין זה מטבען של ישראל, שהרי נאמר בהם בישראל, עזין שבאומות. כאמור במסרת ביצה דף חפי עמוד ב', אלא שנקראו בישנים על שם שהתורה מתשת את כוחן ומכנעת ליבם. ולכן הביאו את הכתוב בעבור תהיה יראתו, שפסוק זה נאמר בעניין נתינת התורה שנתן הקדוש ברוך הוא, שהיא יראתו על פנינו לבלתי נחתה. וכן מוכח שם במסכת נדרים שהבושה באה לנו מקבלת התורה. כמו שנאמר במסכת נדרים דף חף עמוד א', כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. גומלי חסדים מניין דכתיב, למען אשר יצוות בניו את ביתו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ודרך השם זו יגמילות חסדים שיש להלך אחר ומידותיו של הקדוש ברוך הוא, ובדרכו שהוא גומל חסדים. וסיים דוד, כל שיש בו שלושה סימנים הללו ראוי לדבק באומה זו. והגבעונים, כיוון שלא רצו לרחם על שאול ולמחול לו כפי שביקש מהם דוד, אינם ראויים לדבק בישראל. ולכן גזר עליהם דוד איסור חתנות כמבואר לעיל. כמו שנאמר, והגבעונים לא מבני ישראל המה, ואף שגם כל גר שמתגייר אינו מזרע ישראל, מכל מקום כל הגירים האמיתיים הייתה נשמתם בהר סיני וקיבלו שם את אותם שלושת המידות, אבל אותם הגבעונים לא הייתה נשמתם בהר סיני, כך אומר העיניים למשפט. והוא מביא זאת מן המדרש. מביאה הגמרא את המשך אותו המעשה. נאמר בספר שמואל ב' פרק כ"א פסוק ח', ויקח המלך את שני בני רצפה בת היה אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזילאי מחולתי, ויתנם ביד הגבעוני ויוקעום בער לפני השם. שואלת הגמרא, מה ישנה הני, מדוע לקח דוד דווקא את אילו ולא אחרים מבניו של שאול? אמר אבונה, העבירו את זרו של שאול לפני אהרון, וכל מי שאהרון קולטו, והבנייהו ביר שמי שהיה אהרון קולטו היו רגליו נחזות בארץ ולא היה יכול להלך, נפסק דינו למיטה בידי הגבעונים, וכל שאין אהרון קולטו נשאר לחיים. ובירושלמי במסכת קידושין אמרו שהעבירם דוד לפני המזבח, וכל מי שהמזבח קולטו הרי הוא של דוד ונשאר לחיים. וענף יוסף מביא את פירושו של יפי מראה, שבגמרא אצלנו אמרו שאהרון קולט למיטה, מכיוון שזה טבעו של אהרון שכל הקרב אליו יומת כמו באוזה, וכן הלוויים היה אהרון מחלה בהם. אבל המזבח הוא להפך, שעל ידו נקלט לחיים, כמו שהיה המזבח קולט את הרוצח נפש בשגגה, וכן כאן היה המזבח קולט לחיים. שואלת הגמרא, מיטיב רב חנה בר קיטינה, אם אכן בני שאול שמסרם דוד לגבעונים היו אלו שקלטם אהרון, כיצד נאמר ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול? מהי החמלה שחמל עליו? הרי אהרון לא קלטו, ולכן נשאר לחיים. מתרץ את הגמרא שמחמת שחמל עליו לא העבירו כלל לפני אהרון. שואלת הגמרא, וכי מסו פנים יש בדבר? כלומר, כיצד נשא דוד פנים למפיבושת שלא העבירו לפני אהרון? הרי היה לו להעביר את כולם. מתרץ את הגמרא, אלא שהעבירו לפני אהרון וקלטו, וביקש דוד עליו על מפיבושת רחמים, ופלטו אהרון ונשאר לחיים. והמלבים ביאר שדוד הציל את מפיבושת מכיוון שאביו יהונתן לא היה עם שאול באותה עיצה להרוג את כהני נוב, כי הוא היה בעל בריתו של דוד. ובמדרש אמרו שחמל עליו לפי שהיה אדם גדול בתורה. והבן יהוידע מקשה, למה הגמרא שואלת על המסו פנים שהיה לדוד? מה מסו פנים יש בכך שלא העביר את מפיבושת לפני אהרון? הרי הגבעונים לא ביקשו אלא לשבעה אנשים מבניו של שאול. וכיוון שקלט אהרון שבעה אנשים, נשלם הדבר, ואם כן, איזה מסו פנים יש? הרי אם אכן לא היה אהרון קולט אלא שישה, היה דוד מביא את מפיבושת להשלים למניין שבעה. הוא מתארץ שמאחר שדוד הקדים להעביר לפני אהרון את בני מיכל בת שאול, נחשב הדבר למסו פנים. כיוון שהיה לו להעביר את מפיבושת בן יהונתן בנו של שאול קודם, משום שהדבר נוגע אליו יותר מבני ביתו של שאול. משום שנאמר למשפחותם לבית אבותם, ונמצא שקירב דוד את המרוחקים וריחק את המקורבים, ולכן נקרא הדבר מסו פנים. שוב מקשה הגמרא והקטי, ועדיין קשה שמסו פנים יש בדבר, מאחר שכבר קלטו אהרון למפיבושת ונגזרה עליו מיטה. לא היה לדוד לשא פנים למפיבושת ולבקש עליו רחמים שיפלטנו, כיוון שהוא צריך להעמיד אחר תחתיו כדי להשלים למניין שבעה אנשים שטבעו הגבעונים. מתרץ את הגמרא אלא שביקש דוד רחמים שלא יקלטנו אהרון למפיבושת ולא קלטו אהרון כלל. וביאר עיון יעקב שבקשה דוד על מפיבושת שלא יקלטנו אהרון אין בה משום נשיאות פנים, משום שוודאי מותר להתפלל על הצלת חברו, ואין הכל יודעים שתפילתו הועילה להצלתו של זה במקום שחב לאחרים, מה שאין כן היכן שכבר קלטו אהרון והוא מבקש רחמים שיפלטנו, ניכר הדבר ונראה כאילו מסו פנים יש בדבר. בקשה הגמרא כיצד הומתו זרו של שאול בשביל חטאו של אביהם, והכתיב נאמר לו יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו, הרי שאין ממיתים את הבן עבור חטאו של האב. והריטב"א כתב שהקושייה הזו של הגמרא מוסבת על אהרון, כיצד הסכימה עם השכינה וקלטם אהרון. מתרץ את הגמרא אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן מוטב שתעקר אות אחת מן התורה, הדין הזה שאין ממיתים את הבן עבור חטאו של אביו יעקר, ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה, שיהיו האומות אומרות שאין ישראל ראויים להידבק בהם, משום שאילו פשטו ידיהם בגבעונים ליטול מזונותיהם ולא עשו בהם נקמה, ולכן ניתנו בני שאול בידי הגבעונים לאורגם עבור חטאו של שאול אביהם. מביאה הגמרא את הפסוק שנאמר אחר תליאתם של בני שאול, ותיקח רצפה בתיה אשת שאול את השק, ותתהו לה אל הצור, הוא ההר ששם ניטלו בניו של שאול על ידי הגבעונים. כמבואר בפסוק בספר שמואל ב' שהביאה הגמרא לעיל, והתנם ביד הגבעוני ויוקיום בער לפני השם. אז היא לקחה את השק שינה להתכסות תחתיו יומם ולילה. מתחילת קציר בימי ניסן עד ניתח מים עליהם מן השמיים, עד הימים שיורדים גשמים מן השמיים, לפי שעד ימות הגשמים לא ניתנו לקבורה, כמבואר בהמשך הפסוקים. ולא נתנה רצפה בתיה לאוף השמיים לנוח עליהם על גביעותיהם יומם וחיית השדה לילה. מקשה הגמרא כיצד הלינו את גביעותיהם בער ולא קברום בו ביום, והכתיב לא תלין נבלתו על העץ. מתרץ את הגמרא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוא צדק, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה, איסור על ענת המת שנאסר בתורה, והתקדש שם שמיים בפרסיה. וכיצד היה קידוש שם שמיים שהיו עוברים ושבים אומרים מה טיבן של אלו שתלויים על העץ? וענו להם עללו בני מלאכים הם. ושאלו עוברי הדרכים ומה עשו שכך נהנשו, וענו להם שפשטו ידיהם בגירים גרורים, הם הגבעונים שנטלו מהם את פרנסתם. והמהרש"ל מביא את דברי רש"י במסכת עבודה זרה בדף ג' עמוד ב', שנקראו גירים גרורים כיוון שמעליהם התגיירו, וכאילו אין מקלבלים אותם משום שהם מתגיירים בשביל גדלותן של ישראל. אמרו עוברי הדרכים, אין לך אומה שראויה להידבק בה כזו כמו ישראל, שהרי אומה בני מלאכים כך החמירו עליהם בני אדיוטות על אחת כמה וכמה, אומה בגלל שפשטו ידיהם בגירים גרורים כך, כל כך החמירו עליהם, אם היו פושטים ידיהם בישראל על אחת כמה וכמה, שהיו מחמירים עליהם. וכותב המהרש"א, שמישראל ממש אין זה רבותה לגבי עוברים ושבים שירצו להידבק, אלא הפירוש מה גירים גרורים שגזרו בהם איסור חתנות ועוד גזרו עליהם שיעבוד לעולם כך, שאר גירים שהם כישראל לגבי חיתון להידבק בהם על אחת כמה וכמה. מספרת הגמרא מיד אחרי המעשה הזה נתווספו על ישראל 150 אלף גירים. ומה שאמרו לאיל, בדף ה-ו עמוד א', שלא קיבלו גיירים בימי דוד ושלמה, היינו שבית דין מומחה לא קיבלם, אבל אלו התגיירו בבית דין אדיוטות, כך אומרים הרשב"א והריטב"א. או שמה שלא קיבלו את מי שהתגייר, היינו בסתם, שמסתמה הם מתגיירים או מפחד מלחמת דוד, או כדי לזכות לשולחן מלכים ולעושר שלמה, אבל אלו הוכיחו בהם הדברים שנתגיירו משום שראו במעשה הזה את קדושת התורה וישר חוקיה ומשפטיה, ולכן קיבלו, כך אומר הריטב"א. אז אם כן, אחרי המעשה הזה נתווספו על ישראל 150 אלף גירים שנאמר ואי לשלמה 70 אלף נושא סבל ו-80 אלף חוצב בער, והם אותם הגירים שנתגיירו בימי דוד. שואלת הגמרא מניין שאותם נושאי סבל וחוצבים בער היו גירים ודילמה ישראל אבו, שמה היו מישראל? מתרצת הגמרא לא סל כדאי תך. לא יעלה בדעתך לומר כן דכתיב, ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד. הרי שבני ישראל לא עבדו בגופם עבודת עבד, אלא ודאי שהיו אלו גרים שנתגיירו. מקשה הגמרא ודילמה, דוקזר באלמה, שמה לא היו אותם עובדים גרים, אלא גויים שכירים. מתרצת הגמרא אל הלימוד, שהיו 150 אלף גרים מאחה. מהפסוק בספר דברי הימים ב', פרק ב', פסוק ט"ז, ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל, וימצאו 150 אלף, ויעש מהם 70 אלף סבל ו-80 אלף חוצב בער. הרי מפורש בכתוב שאותם 70 אלף נושאי סבל ו-80 אלף חוצב בער היו גרים. חוזרת הגמרא לדון במה שנאמר למעלה, שדוד גזר על הנתינים איסור חתנות. וזוהי שיטת רש"י בסוגיה שלנו, שהנתינים אינם אסורים בחתנות מן התורה אלא מדרבנן, ואפילו נתינה ראשונה, ודוד הוא שגזר איסור חתנות על הגבעונים. מקשה הגמרא ונתינים, דוד הוא שגזר עליהם, ולא משה הוא שגזר עליהם, שבאו בימי משה גויים משבעה אומות להתגייר בעורמה, ואחר כך שנתברר שמשבעה אומות גזר עליהם משה עבדות, דכתיב תפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב עיציך עד שואב מימיך, ומכך שמנה את חוטבי העצים בפני עצמם, משמע שלא היו אלו בכלל ישראל ואף לא בכלל גירים אלא עבדים היו. היינו שגם בימי משה הערימו אומה אחרת מהכנענים וגירה משה, וסבר המקשה שכיוון שמשה גזר על חוטבי העצים שבזמנו, אם כן, בכלל גזירתו כלולים גם הגבעונים שבאו בימי יהושע, והקצה אותם להיות חוטבי עצים ושואבי מים. וקשה מה הוא צריך דוד לשוב ולגזור על הגבעונים שבאו בימי יהושע. ואם כן, אף קודם גזירתו של דוד יש בהם איסור חיתון, משום גזירתו של משה רבינו שגזר עליהם שיהיו עבדים, והם בכלל האיסור לא יהיה קדש, אמור בספר דברים פרק כ"ג פסוק חי. מתרצת הגמרא, משה גזר דווקא להודרה, לאותו דור, כלומר על אותם שבאו בימיו, שיהיו עבדים וחוטבי עצים, ולא על בניהם אחריהם. וכיוון שעל בניהם לא נגזר שיהיו עבדים, מותר היה להתחתן עמם, ודוד הוא שגזר שיהיו עבדים לכול הדרה, לכל הדורות, ולכן נאסרו לעולם להתחתן עם ישראל. והתוספות ראש כותב לפי דרכו בדעת רש"י, שאף בזמן משה לא יהיו אסורים ולא יהיה קדש, כיוון שאין איסורם איסור עולם, שהרי בניהם מותרים. מקשה הגמרא והקטי, ועדיין יהושע הוא שגזר עליו, גזר עליהם דכתיב יתנם יהושע לגבעונים ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעידה ולמזבח השם. הוא גזר גם לדורות הבאים, שנאמר בספר יהושע פרק ט' פסוק כ"ג, ולא יקרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים, הרי שאף קודם דוד גזר יהושע שיהיו עבדים לעולם ואסורים להתחתן עם ישראל לעולם. תרץ את הגמרא, יהושע גזר עליהם עבדות רק בזמן שבית המקדש קיים, שנאמר שם שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים למזבח השם, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים ואין מזבח אין הם עבדים, ודוד הוא שגזר עליהם שיהיו אסורים להתחתן עם ישראל אף בזמן שאין בית המקדש קיים. מביאה הגמרא, בימי רבי ביקשו להתיר את הנתינים, אמר להם רבי, אמנם את חלקנו, החלק שיש לנו בעבדותם של הנתינים נתיר, שיכולים בית דין להתיר ולהפקיר את חלקם של ישראל, כמבואר לקמן בדף פי ט' עמוד ב', שהפקר בית דין הוא הפקר. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל בימי רבי, שלכן רצו להתיר את הנתינים, ואין זה בכלל שאין בית דין מבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. זה לא בכלל זה, כיוון שזה היה מכוח הפקר בית דין הפקר. אז רבי אמר, את חלקנו, את החלק שיש לנו בעבדותם של הנתינים נתיר, אבל את החלק של עבדותם של הנתינים ששייך למזבח, מי יתיר? את זה אנחנו לא יכולים להתיר, ועל כן יישארו עבדים לעולם. ופליגה, רבי חולק על רב חייא בר אבא. דאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, החלק שיש לעידה בנתינים לעולם אסור עד שיתירו בית דין את החלק הזה. אבל הריטב"א כתב, בשם יש מי שפרש שחלק עידה אסור לעולם, ואין ישראל יכולים להתירו, שכן ניתנו בית דין של דוד. אבל חלק מזבח, אומר רב חייא בר אבא, בשמו של רבי יוחנן, חלק מזבח בזמן שבית המקדש קיים אסור, אין בית המקדש קיים, שרי מותר, שחלק המזבח מותר מעיליו, כשאין בית המקדש קיים. הרי שהוא חולק בכך על רבי, שהרי רבי היה אחרי חורבן הבית, ולמרות זאת אמר, חלק מזבח מי יתיר. סימן שרבי סובר, שגם כשאין בית המקדש קיים, חלק המזבח אסור, ולכן נשארו עבדים לעולם. אין מי שיתיר את חלק המזבח. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף עין ט' עמוד ב'. המשנה שלפנינו עוסקת בדיני איש ואישה שאינם ראויים להוליד, האם הם מחייבים ליבם ולהתייבם או לא. וכן עוסקת המשנה בדינים מיוחדים נוספים שיש באנשים הללו. המקור לכך שאיש אינו ראוי להוליד אינו מחייב את איש את אחיו בייבום, תבאר הגמרא בסמוך מהפסוק להקים לאחיו שם. הרי שצריך שם מייבם יהיה ראוי להקים לאחיו שם על ידי בנים ובנות שיוולדו להם. והמקור לכך שאישה שאינה ראויה להוליד פטורה מלהתייבם, נתבהר בגמרא לאל בדף כ"ד עמוד א' מהפסוק, והיה הבכור אשר תילד, ודרשו חכמים פרט לאישה שאינה ראויה ללדת. והמקור לכך שאישה של אדם שלא היה ראוי להוליד ומת פטורה מלהתייבם, נתבהר בגמרא לעיל מהפסוק ולא ימחה שמו מישראל, שמשמע שמדובר באדם שהייתה לו אפשרות שלא ימחה שמו, פרט לזה ששמו מחוי, שאף בחייו כבר שמו היה מחוי ולא הייתה לו אפשרות שיהיה לו זרע. אומרת המשנה, אמר רבי יהושע, שמעתי, קיבלתי מרבותיי, שיש פעמים שהסריס חולץ מחייב את אשת אחיו בחליצה. ואף שסריס אינו ראוי להוליד, ואין ביבומו הקמת שם, וחולצין לאשתו, אשתו מחויבת בחליצה מאחיו, ויש פעמים שהסריס לא חולץ, אינו מחייב את אשת אחיו בחליצה, ולא חולצין לאשתו, ואשתו אינה מחויבת בחליצה מאחיו. ואין לי לפרש, שכחתי על איזה סריס שמעתי, שחולץ וחולצין לאשתו, ועל איזה סריס שמעתי שאינו חולץ, ולא חולצין לאשתו. והמאירי פירש, אין בידי לברר. אמר רבי עקיבא, אני אפרש את החילוק, מישהו סריס אדם, שסריסותו נעשתה לו על ידי אדם אחרי שנולד, ולאו דווקא שנסתרס על ידי אדם, אלא כל שנסתרס אחר שנולד, גם אם נסתרס מעיליו על ידי חולי או שהוקה באותם איברים, או שנשכו כלב או חיה, אומר המאירי, חולץ וחולצין לאשתו, וטעם הדבר מפני שהייתה לו שעת הכושר. היה לו זמן בימי חייו שעדיין לא היה סריס והיה ראוי להוליד ולקיים מצוות חליצה, או שיקיימו בו מצוות חליצה ולכן לא נפקעה ממנו המצווה וחייו הוא מחייב בחליצה, גם אחרי שנעשה סריס, אבל סריס חמה, שנסתרס במעי אמו, לא חולץ ולא חולצים לאשתו, וטעם הדבר מפני שלא הייתה לו שעת הכושר. לא היה לו זמן בימי חייו שבו הוא לא היה סריס ומעולם לא היה ראוי להוליד, ולכן אין טעם לחייב את אשת אחיו בחליצה או לחייב את אשתו בחליצה. מביאה המשנה פירוש אחר בפירוש שמועתו של רבי יהושע. רבי אליעזר אומר, לא כי אין החילוק כדברי רבי עקיבא, אלא להפך. סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו, וטעם הדבר מפני שיש לו רפואה שעל ידה יוכל להוליד, שסריסות שלא נעשתה על ידי אדם יש אפשרות לרפותה, ולכן חייב ומחייב בחליצה, אבל סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו, מפני שאין לו רפואה שעל ידה יוכל להוליד, שסריסות שנעשתה על ידי אדם אין אפשרות לרפותה, ולכן אינו חייב ואינו מחייב בחליצה. העיד רבי יהושע בן בתירא על אדם ששמו בן מגוסת, שהיה דר בירושלים והיה סריס אדם, וכשמת איבמו את אשתו. והעיד כך רבי יהושע בן בתירא, כדי לקיים דברי רבי עקיבא, להוכיח שהלכה כדברי רבי עקיבא, שסריס אדם חולץ וחולצים לאשתו. אומרת המשנה, הסריס שאמרו, או סריס חמה כדת רבי עקיבא, או סריס אדם כדת רבי אליעזר, לא חולץ ולא מייבם. לא רק שאשת אחיו פטורה מחליצתו, אלא גם אסור לו ליבמה. וכיוון שזה נקרא איסור אשת אח שלו במקום מצווה, וכן איילונית אישה שאינה יכולה להוליד, ואת פירוש המילה איילונית מפרשת הגמרא במסכת כתובות בדף י' א', מלשון זכר בארמית, שאיל מתורגם בארמית דיכרה, שהוא זכר, והיינו שאישה זו היא כזכר לפי שאינה מולידה. וכן איילונית לא חולצת ולא מתייבמת, אינה חייבת בחליצה ואסורה להתייבם. ומדובר שכשנשאה המת הכיר בה שהיא איילונית, אם לא כן, אינה זקוקה לאיבום, כיוון שהקידושין הם קידושי טעות, כך תוסרות לאיל, בתחילת המסכת בדף ב' עמוד ב', דיבור המתחיל או. והטעם שאיילונית פטורה מחליצה או מאיבום, מחמת שאינה חייבת באיבום אסור ליבמה, משום איסור אשת אח שלא במקום מצווה. כי כל היתר שעשה של מצוות איבום, דוחה את הלא תעשה של איסור ערווה של אשת אח, זה בגלל שהמצוות איבום נתחדש בה, שאפילו שבלב יש קריטות, הוא דוחה את עליו. אבל כשזה לא במקום מצווה, שלא שייך לקיים את המצווה, נשאר האיסור ערווה של הלב שיש בו קראת. אומרת המשנה, הסריס שנאמר בו שאינו מחייב את אשת אחיו בחליצה שחלץ להיבמתו לא פסלה בחכמן הכהונה, ואף שחלוצה פסולה לכהונה. כמו ששנינו כמה פעמים במסכת הזו, שישבו חלוצה לגרושה. כיוון שזו אינה חייבת בחליצה, מעשה החליצה שלו אינו כלום. אבל אם בעלה, פסלה לכהונה מפני שהיא בעילת זנות, שהרי ביה זו אסורה עליהם בקראת, שמאחר ואינה מחויבת באיבום הרי אסורה עליו באיסור אשת אח שהוא בקראת, ובביאת איסור נעשית האישה לזונה ופסולה לכהונה. וכן הדין באיילונית שכאמור לאיל אינה מחויבת בחליצה שחלצו לאחין עברו על הדין, ואחד מן האחים של בעלה המת חלץ לה, לא פסלו על הכהונה, שכיוון שזו אינה חייבת בחליצה, מעשה החליצה שלהם אינו כלום, אבל אם בעלוה, דהיינו אחד מן האחים, פסלו על הכהונה מפני שבעילתה, בעילת זנות, שכיוון שאינה מחויבת באיבום, הרי אסורה לאחים באיסור אשת אח, ובביאת איסור נעשית האישה לזונה ופסולה מן הכהונה. ראי המשנה שלנו בדף אינטט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא, איך אמר רבי עקיבא במשנה שסריס אדם חולץ? מכדי הרי שמינה לרבי עקיבא דאמר שחייבי להבין נשים שהנישואין עמהם אסורים באיסור לאו דינם כחייבי קריטות, כמו נשים שהנישואין עמהם אסורים באיסור קרת דמו. דהיינו שרבי עקיבא סובר שלא תופסים קידושין בחייבי לאווים כמו בחייבי קריטות שלא תופסים הקידושין. והרי נשים שאסורות עליו בחייבי קריטות לאו בני חליצה ואיבום נינו, הם אינם חייבות כלל בחליצה ובאיבום, גם מבואר במשנה לאל בדף חף עמוד א'. וכמו כן גם נשים שאסורות עליו בחייבי לאווין, גם הם אינם חייבות כלל בחליצה ואיבום. אם כן, מדוע אמר רבי עקיבא שסריס אדם חולץ? הרי אין זיקה בכלל, כיוון שהוא מחייבי לאווים הפטורים מחליצה ואיבום, לשיטת רבי עקיבא, כמו חייבי קריטות. ובאיזה לאו הוא אסור עליה? באיסור לאו של פצוע דקה. ונמצא שאינה חייבת באיבום וחליצה ממנו כלל. מתרץ את הגמרא, אמר רבי עמי, אחא במאי עסקינן, דברי רבי עקיבא שסריס אדם חולץ נאמרו כגון שנשא המת שהוא אחיו של החולץ אישה גיורת, שהאישה הזקוקה לחליצה היא גיורת. ורבי עקיבא סבר לה כרבי יוסי דאמר, קהל גירים לא יקרי קהל, יהודים שאינם מזרע ישראל אלא נתגיירו, לא נחשבים לקהל, ולכן אינם בכלל האיסור לא יבוא פצוע דקה בקהל השם. ונמצא שהסריס מותר בגיורת, ומשום כך הרי הוא חייב לחלוץ לה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שרבי עקיבא דיבר באופן שמותר לסריס לבוא על היבמה, מדוע נקט רבי עקיבא במשנה בדבריו חולץ? הרי יבום אינם אם ייבם, יכול הוא גם לייבם אותה. תרץ את הגמרא, אין אחי נמי, אין אכן אחי נמי, יכול הוא גם לייבמה. ורבי עקיבא נקט בדבריו חליצה לא מפני שהייבום אסור, אלא איידי אגב דאמר רבי יהושע בלשונו חולץ בדווקא, כי רבי יהושע סובר שקהל גירים כן נקרא קהל, ופצוע דקה אסור בגיורת, כי אסור לו לבוא בקהל. אמר יהו, אז אמר גם רבי עקיבא, נמי חולץ, אבל באמת לדעת רבי עקיבא, יכול הוא גם לייבם. ומוכיחה הגמרא כתירוצה, די כנמי, יש דיוק ולכך מלשונו של רבי עקיבא, שחולץ אינו בדווקא למעט איבום. דקטני נאמר בהמשך המשנה שעיד רבי יהושע בן בתירה, על בן מגוסת שהיה דר בירושלים והיה סריס אדם, ואיבמו את אשתו לקיים את דברי רבי עקיבא, להוכיח כדעת רבי עקיבא. ואף שרבי עקיבא נקט חולצין ולא נקט מייבמים, ובמעשה נאמר שאיבמו, שמה מינה מוכח מכך שמה שנקט רבי עקיבא חולצין לאשתו, אין כוונתו למעט איבום, ואם כן גם מה שאמר חולץ, אין כוונתו למעט איבום, ואכן הוא יכול גם לייבם. מקשה הגמרא על רבי עמי שפירש שדברי רבי עקיבא שסריס אדם חולץ נאמרו באופן שאין איסור בביאת הסריס. מי תברא בהקשה רבה מברייתא שמוכח ממנה שדברי רבי עקיבא נאמרו גם באופן שיש איסור בביאה. שכך שנינו בברייתא פצוע דקה שנפצעו הביצים וקרות שופחה שנחרט תגיד וסריס אדם שנסתרס בידי אדם והזקן ששוב אינו מוליד מחמת זקנותו. כל אלו או חולצין יכולים לחלוץ או מייבמים יכולים לייבם. והיינו שאם ייבמו חל הייבום ואינה צריכה עוד חליצה אל הגט, אבל לכתחילה אין פצוע דקה וקרות שופחה מייבמים, כמבואר בהמשך הברייתא שאסור לקיימם. מפרשת הברייתא את דבריה, כיצד מתו הפצוע דקה וקרות שופחה והסריס והזקן ולא ישירו אחריהם זרע, ולהם נשים הזקוקות לייבום וחליצה, ולהם אחים שיכולים לייבם, ועמדו האחים ועשו מאמר קידושי כסף ושטר מידי רבנן בין נשותיהם של המיתים. מהתורה אחד מהאחים של המת בלי בנים צריך לחלוץ או לייבם בביאה את אשת אחי, וחכמים אמרו שאם אחד מהאחים עשה באישה מאמר, דהיינו שנתן לה כסף או שטר כדי לקדשה, כדרך שעושים בקידושי אישה באלמה, קנה אותה לעניין שאינה יכולה להתייבם לאח אחר. וגם אחרי שעשה במאמר, הוא לא יכול לגרשה ולפותרה בגט בלבד, אלא חייב לעשות בחליצה כדי לפותרה מזיקתה ולהתירה לשוק, וכן צריך לתת לה גט כדי לפותרה מהמאמר שעשה בה. אז אם עשו האחים במאמר, וכן אם נתנו האחים לנשים גט לזיקתן, או שחלצו, מה שעשו עשו, מעשיהם קיימים כמו בשאר יבמות, שאם עשה מאמר צריכה גט למאמרו, ואם נתן גט אסורה באיבום, ואם בעלו, איבמו אותם, קנו, חל קניין האיבום ונפטרו מן החליצה. ואם מתו האחים של הפצוע דקה וקרות שופחה והסריס והזקן, ונמצא שהאישה נפלה לאיבום לפני הפצוע דקה וקרות שופחה והסריס והזקן, ועמדו הן, הפצוע דקה וקרות שופחה והסריס והזקן, ועשו מאמר בנשותיהם ביבמה, וכן אם נתנו לנשים גט לזיקתן או שחלצו, מה שעשו עשו, מעשה מועילים כמו בשאר יבם, ואם בעלו הפצוע דקה וקרות שופחה והזקן, קנו, חל קניין האיבום, ומכל מקום אסור לפצוע דקה ולקרות שופחה ולסריס לקיימן, לקיים להם את היבמות לנשים, משום שנאמר בתורה לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם. והברייתא הזו היא מדברי רבי עקיבא, שהרי בברייתא נאמר שסריס אדם חולץ, דהיינו כדעת רבי עקיבא במשנתנו, שמשום שהייתה לו שעת הכושר הרי הוא חולץ, כי יש זיקה. אלמה מוכח, אם כן, שדברי רבי עקיבא אף בקהל עסקינן, מדובר באישה שאסורה להתחתן עם הפצוע דקה, ואסור לפצוע דקה לבוא עליה משום שאיסורו לבוא בקהל, כמו שסיימה הברייתא, משום שנאמר לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בי כעל השם. מוכח לא כמו התירוץ של רבי עמי, שהעמיד את דברי רבי עקיבא רק בנישואי גיורת המותרת בפצוע דקה, כי גר לא נחשב קהל, ושוב קשה איך אמר רבי עקיבא שסריס חולץ, הרי לדעתו לא צריכה להיות חובת איבום וחליצה בפצוע דקה, כיוון שביאתו היא בחייבי לוין, וחייבי לוין הם כמו חייבי קריטות לדעת רבי עקיבא, שפטורים מחליצה ואיבום. לכן מביאה הגמרא תירוץ אחר ביישוב דברי רבי עקיבא. אלא אמר רבא. יש גורסים אלא אמר רבא. דברי רבי עקיבא שפצוע דקה מחייבת אשת אחיו באיבום, נאמרו בחגון שנפלה לו והתחייבה באיבום כשעדיין לא היה פצוע דקה, ולבסוף אחרי שנפלה כבר לאיבום לפניו נפצע. סבר רבי עקיבא שכיוון שאיסור ביאתו בקהל חל עליו לאחר שכבר נפלה ביתר לפניו, שוב לא נפקעת חובת החליצה. אמר לאביי, כשאביי על התירוץ של רבא, גם אם איסור פצוע דקה חל כבר אחרי שנפלה לפניו לאיבום, יש לה זיקה לפקוע, שכן, וליתי שיבוא איסור פצוע דקה ונדחה וידחה את העשה של האיבום, למרות שכבר חל, ומצינו שאכן איסור שמפקיע זיקה, מפקיע אותה גם אחרי שכבר חלה, שהרי מי לא תנן, האם לא למדנו במשנה, לקמן בדף קופתת עמוד א', אם היו שני אחים נשואים משתי אחיות, אחת מהם קטנה שנשואה הם רק מדי רבנן, ואחת גדולה שנשואיה נשואים גמורים מדאורייתא, ומת בעלה גדולה, והרי הגדולה היא אחות אשתו של המייבא מחמת נישואי הקטנה, רבן גמליאל אומר אם מיינה הקטנה בנישואין מיינה, הרי היא כבר אינה אשתו, ונמצא שמותר לו לייבם את הגדולה שהיא אשת אחיו, כיוון שאינה אחות אשתו, כי מיון שונה מגט, כי מיון מפקיע את הקידושין מלמפרע, ולכן אין פה איסור של אחות אשתו. ואם לאו, אם לא מיינה הקטנה, תמתין הגדולה עד שתגדיל הקטנה ולא תמיין, ואז יהיו נישואי הקטנה קיימים מדאורייתא, כי בביאה הראשונה מאז שהיא גדלה נישואיה הם מדאורייתא, כי קונה אותה בקניין ביאה, וממילא תיצא תיפטר מיבום וחליצה על הזו הגדולה, כיוון שאסורה עליו משום איסור אחות אישה. אם כן, על מה מוכח? דעתי שבא איסור אחות אישה שהתחדש אחרי שכבר חלה הזיקה מדאורייתא, שהרי קודם שהגדילה אחותה הקטנה לא הייתה נשואה לו, והייתה הגדולה חייבת באיבום מהתורה. ודחי את הזיקה של חובת איבום, שהרי הגדולה יוצאת בלא איבום וחליצה. אם כן, החנמי, גם בענייננו, כשנהיה פצוע דקה אחרי שחלה הזיקה של האיבום, נהייתי יבוא איסור פצוע דקה ונדחה, ידחה את חובת האיבום, למרות שכבר חלה הזיקה קודם לכן. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא תירוץ אחר ליישב את דברי רבי עקיבא. אלא אמר רב יוסף, אף שמצינו שדעת רבי עקיבא שחייבי לוין הם כמו חייבי קריטות, היי תנה, תנה של המשנה שאמר שרבי עקיבא סובר שפצוע דקה זוקק לאיבום, אך תנה דבי רבי עקיבא היא, זהו אותו תנה שסובר כך בדעת רבי עקיבא, דאמר שדברי רבי עקיבא נאמרו רק מביאת חייבי לוין דשאר, דאבי ממזר, שאסורים מחמת קורבה, שאר מלשון שאר בשר, כגון אנוסת אביו שהיא בלב, שהדין בזרעם, שהוא ממזר כמו זרע הבא מביאת חייבי קריטות ולא תופסים הקידושין ולכן לא מחייבים באיבום, אבל מביאת חייבי לוין גריידה, שאינה מחמת קורבה אלא כגון באיסור לב של פצוע דקה, לא אבי ממזר. הזרע הוא לא ממזר אלא תופסים בהם הקידושין ומחייבים באיבום. ולא כדעת רבי סימאי במסכת כתובות בדף חפתת עמוד ב' של רבי עקיבא, כל חייבי לוין כחייבי קריטות, ומכל ביאת חייבי לוין הולד ממזר. התנה שלנו חולק על רבי סימאי, ולכן במשנתנו אמר התנה שרבי עקיבא סובר שפצוע דקה מחייב את אשת אחיו בחליצה, גם אם נפצע קודם שנפלה לפניו לאיבום. ולפי זה דיבר רבי עקיבא באופן שאסור לייבם. ואם כן, מה שאמר רבי עקיבא חולץ זה בדווקא, שהרי אסור לו לייבם. וחוזרת בהגמרה ממה שתרצה לאיל, שחולץ זה לאו דווקא, ולמעשה מותרת גם באיבום. חוזרת הגמרה מן הדברים הללו, כך אומר הריטב"א. ממשיכה הגמרה לבאר דברי רבי עקיבא ומקשה על דבריו של רבי עקיבא שסריס אדם חולץ. ושואלת הגמרא, שאף שהייתה לו שעת הכושר שהיה יכול להוליד, אבל כעת אינו יכול להוליד. איקרי כאן, האם מתקיים בכך מה שנאמר בפסוק שמצוות האיבום היא בשביל להקים לאחיו שם, על ידי שיוולדו להם בנים, והווה הרי הסריס לאו ברחי הוא. אינו יכול להקים שם לאחיו באיבומו, שהרי אינו מוליד. תרצת הגמרא, אמר רבה, יש הוכחה לכך שגם מי שאינו ראוי להוליד עכשיו, אינו יוצא מכלל החיוב להקים לאחיו שם. כל שהייתה לו שעת הכושר להוליד קודם לכן, יש בו חיוב, שאם תאמר שכיוון שכעת אינו ראוי להוליד, הרי הוא כסריס משעה ראשונה, אם כן אין לך אישה שקשרה ליבם, שהרי אין אישה שלא נעשה בעלה סריס חמה שעה אחת קודם למיטתו, מחמת איסורי מיטתו המחלישים את כוח גופו ואינו יכול להוליד. אם כן, שום אישה לא תהיה זקוקה לייבום, שהרי איש את סריס, אלא מוכח מזה, שדין סריס אינו נקבע לפי המצב של הרגע האחרון שלפני המיטה, אלא כל שהיה לסריס שעת הכושר, אינו בכלל סריס לפתור את אשתו מייבום. ולומדים מכך גם לעניין מה שסריס אינו זוקק לייבום, שזה לא תלוי במצב של שעת הייבום, אלא די בכך שהייתה לו שעת הכושר. מקשה הגמרא לדעת רבי אליעזר שאיש את סריס אדם לא זקוקה לייבום מפני שאין לו רפואה. אם כן, פירוקא דרבא תירוצו של רבא שאמר שאין לך אדם שלא נעשה בעלה סריס חמה סמוך למיטתו, פרחי, זו קושייה, שכן מדוע כל אישה זקוקה לייבום, הרי נעשה בעלה סריס שאין לו רפואה סמוך למיטתו, אלא ודאי חובת הייבום נקבעת אם היה לסריס שעת הכושר או לא. אם כן קשה, מדוע אמר רבי אליעזר שסריס אדם אינו חולץ, הרי הייתה לו שעת הכושר? תרץ את הגמרא אתם, מה שכל אדם נעשה סריס לפני מיטתו אינו נחשב לסריסות, אלא כחישותה דהתחילה בה, כחישותו של הגוף, שעל ידי איסורי המיטה היא שהתחילה בו, ואין זה נחשב לסריסות. מברר את הגמרא היחידה מסריס חמה שעליו אמר רבי עקיבא שלא הייתה לו שעת הכושר. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל שלא ראה שעה אחת בקשרותו אלא היה סריס מלידתו, שלקה ממעי אמו. מברר את הגמרא מיני הדינן, כיצד נדע שסריסיתו היא משעת לידתו, ולא נאמר דשמה נולד כשר ואחר כך נסתרס. אמר רבי, כל המטיל מים ואינו עושה כיפה, שכשהוא מטיל מים כלפי מעלה, הכילוח אינו הולך למרחוק ואינו עושה כיפה, ודאי הוא סריס חמה. שואלת הגמרא, ממה היא אבי? ממה נעשית סריסות זו? עונה הגמרא, די בזמן שהיה עובר במאי אמו, אף יא אימי, אמו אפתה לחם בתנור בתיהרה, בשעת הצהריים שצירוף חום היום וחום התנור גרם חימום גדול לעובר וסרסו. וגם אמו שתיה שתתה שיחרה מרקה, שאיחר מזוג. עוד פירוש אומר רשי ששתתה אמו שאיחר חזק. אמר רב יוסף, אחרי ששמע את דברי אביי, היינו דשמנה לעמי, כעת אני מבין את מה ששמעתי שאמר רבי עמי. דאמר, כל שממאי אמו לקוי, כל שממאי אמו לקוי, הוא נחשב לסריס חמה. ולא ידענו, לא ידע רב יוסף, מה הניעו, ממה נעשה צריסות זו, עד ששמעתי את ההסבר הזה. עוד פירוש מביא רשי, היינו דשמן עלי לעמי, ששמעתי מרבי עמי שאמר, כל שממאי אמו הוא לקוי, ולא ידעתי לגבי איזה דין נאמרו דבריו. שכן לבוא בקהל השם כל סריס חמה כשר, גם אם לא היה לקוי ממאי אמו. מששמעתי את דברי רבי יוחנן שסריס חמה שבמשנתנו, מי שלא היה שעה אחת בקשרותו, הבנתי שלכך הייתה גם כוונת רבי עמי. לפי הפירוש הזה כותב רשי שגורסים בגמרא ולא ידענה מהי ולא מהי ניהו, כיוון שהכוונה שלא ידע על מה נאמרה שמועתו של רבי עמי. מקשה הגמרא, מדוע אשת סריס מלידה פטורה מחליצה לדעת רבי עקיבא? אמנם כשאינו עושה כיפה, כשהוא מטיל מימיו, מוכח שהוא סריס מלידתו, אבל ולכו שם העברי מסריסותו בינתיים, והוא ראוי להוליד שעה אחת, ונמצא שאף שחזר ונסתרס, כבר הייתה לו שעת הכושר שהיה ראוי להוליד, והיה לרבי עקיבא לחייב את אשתו מספק בחליצה. תרץ את הגמרא כיוון דתחילתו משעת לידתו וסופו, כעת לקוי הוא בסריסות, לא חיישינן שבינתיים, בין זה לזה נעשה בריא. אלא מעמידים אותו על חזקתו. דמילתא דלא שכיחה, זה דבר לא מצוי שעברי בינתיים, כך אומר הריטב"א. מקשה הגמרא לתירוץ, מיטיב רב עמי, מהמשנה עוסקת בענייני מומים בבחור בהמה. הזכר הראשון שנולד לבהמה, תאורה, דהיינו הבכור, הרי הוא קדוש וצריך לתנו לכהן. ואם הוא תם בלא מום, צריך להקריבו למזבח כקורבן שלמים. ואם נפל בו מום קבוע, אינו קרב על גבי המזבח, והכהן לוקחו ואוכלו בכל מקום. המשנה עוסקת במום שיש בו ספק אם הוא קבוע או עובר, המום הזה, כי אם הוא מום עובר, אינו נאכל כחולין, אלא צריך הוא להיקרב על גבי המזבח, אחרי שיעבור ממנו המום. אז שנינו במשנה בחור שיש בו חורבר, והיינו טיפין לבנים בעין, במשך 80 יום, הרי הוא מום קבוע, מפרש את הגמר כיצד נדע שאכן אותו חורבר נמצא בו כל אותם הימים. רב חנינא בן אנטיגנוס אומר, בודקים אותו 3 פעמים בתוך 80 יום. ואם בכל 3 הבדיקות נראה אותו מום בעינו, הרי זה מום קבוע. והגמרא במסרת בחורות בדף למתת מפרשת שהבדיקה צריכה להיעשות אחרי 26 ימים וחצי, מהעת שהרגישו במום, והבדיקה שלאחריה אחרי עוד 26 ימים, והבדיקה שלאחריה אחרי עוד 27 ימים. כך שיחד הם 80 יום. כיוון שבשלושת הזמנים הללו, דרך אותו המום לעבור ואינו נראה. כך מפרש אמרה שהיא במסרת בחורות. אז אם בכל שלושת הבדיקות נראה בו אותו מום בעינו, זה מום קבוע. הרי שאם בדקו את המום בבחור פחות משלוש פעמים, חוששים לומר שם המומו אינו קבוע, אלא המום שהיה בו בתחילה נתרפא, ומום זה שיש בו עכשיו מום חדש הוא. וקשה מדוע לגבי סריס לא חוששים שהסריסות שהייתה בו מתחילה נתרפאה, ולאחר מכן חזר ונסתרס. תרץ את הגמרא, לחד דיבר חיישינן, כשהפגם הוא רק בעבר אחד כגון בעין, אכן חוששים שמה נתרפא וחזר ונפגם. ולכן בבחור שלא נבדק כסדר הבדיקות חוששים שהחבר שבעינו אינו קבוע. אבל לכל הגופה, כשהפגם הוא בכל הגוף, כגון סריסות מלידה, שהוא מחמת חולי כל הגוף, לא חיישינן, לא חוששים שנתרפא וחזר ונפגם, כי זה לא שכיח, ולכן בסריס מלידה לא חוששים שמה נתרפא וחזר ונסתרס. ובסברת הדבר מבאר הריטב"א, שעבר אחד מצוי שיבריא, אבל סריס חמה כל גופו כחוש, ולא מצוי שיבריא כשכך הייתה תחילת בריאתו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לאל בדף עין ת' עמוד ב', שרבי עקיבא פירש את החילוק בין סריס אדם לסריס חמה. מישהו סריס אדם שסריסותו נעשתה על ידי אדם אחרי שנולד, חולץ וחולצים לאשתו, וטעם הדבר מפני שהייתה לו שעת הכושר. היה לו זמן בימי חייו שעדיין לא היה סריס והיה ראוי להוליד ולקיים מצוות חליצה, או שיקיימו בו מצוות חליצה, ולכן לא נפקעה ממנו המצווה, וחייו הוא מחייב בחליצה גם אחרי שנעשה סריס. אבל סריס חמה שנסתרס במעי אמו, לא חולץ ולא חולצים לאשתו, וטעם הדבר מפני שלא הייתה לו שעת הכושר. רבי אליעזר אומר פירוש אחר מרבי עקיבא בפירוש שמועתו של רבי יהושע, שאמר, שמעתי, קיבלתי מרבותיי שיש פעמים שהסריס חולץ וחולצים לאשתו, ויש פעמים שהסריס לא חולץ ולא חולצים לאשתו, והוא לא ידע לפרש זאת. אז פירוש אחד הסביר רבי עקיבא כמו שאמרנו, ופירוש אחר אמר רבי אליעזר, לא כי אין החילוק כדברי רבי עקיבא, אלא להפך, סריס חמה חולץ וחולצים לאשתו, וטעם הדבר, מפני שיש לו רפואה שעל ידה יוכל להוליד, שסריסות שלא נעשתה על ידי אדם, יש אפשרות לרפותה, ולכן חייב ומחייב בחליצה, אבל סריס אדם לא חולץ ולא חולצים לאשתו, מפני שאין לו רפואה שעל ידה יוכל להוליד, שסריסות שנעשתה על ידי אדם אין אפשרות לרפותה, ולכן אינו חייב ואינו מחייב בחליצה. בקשה הגמרא ורימינו, אשאל אותך סתירה, במקום אחר מצינו שאמר רבי אליעזר שסריס חמה אינו חולץ, כך שנינו במשנה במסכת נידה, בדף ממזיין עמוד ב', מישהו בן 20 שנה, נכנס לשנת ה-20-30 ימים, דהיינו בן יוטט שנים ו-30 ימים נחשב כבר לגבי זה כבן 20, ולא הביא שתי שערות שהם סימני גדלות, שתי שערות עם סימן גדלות בין בזכר ובין בנקבה, שמשהביאו שתי שערות הם בני 12 בנקבה ו-13 בזכר, ודינם כגדולים ובני דעת החייבים בכל המצוות שבתורה. אלו שלא הביאו שערות בזמנם לא דנים אותם מיד כגדולים, ותולים את אי הבאת הסימנים בסריסות ואיילוניות, אלא שאומרים שהם עדיין קטנים עד השיעור שהזכירה המשנה. אז מישהו בן 20 שנה ולא הביא שתי שערות שהם סימני גדלות, ונפלה לפניו יבמה לייבום, ובית דין מחייבים את היבמה להתייבם או לחלוץ, אז כדי לפוטרה מהיבום והחליצה ולעתירה לשוק, יביאו קרובי היבמה ראיה שהוא בן 20 שנה. והרמב"ם הלכות אישות פרק ג' הלכה כ"ב פוסק שצריך עדות של שני עדים כשרים, ולא די בעדות נשים וקרובים, וגם יביאו ראיה שהוא הביא סימני הסריס, שכן אם הוא בן 20 שנה ולא הביא שתי שערות וגם בין בו סימני סריס, עדיין אינו מוחזק כסריס, אלא תולים את מה שלא הביא את שתי השערות בכך שהוא קטן. ואם הביאו ראיה לכך שהוא בן 20 ויש בו סימני סריס, אז הרי הוא סריס ודינו שלא חולץ ולא מייבם. ממשיכה המשנה ואומרת במסכת נידה, מישהי בת 20 שנה ועדיין לא הביאה שתי שערות שהם סימני גדלות, ומת בעלה בלא בנים ונפלה לייבום, ובית דין מחייבים אותה להתייבם או לחלוץ, אז כדי לפוטרה מהייבום והחליצה ולהתירה לשוק, יביאו קרובי היבמה ראיה שהיא בת 20 שנה, וגם שהיא הביאה סימני האיילונית המבוארים לכמן בדף פי עמוד ב'. וכיוון שכך, הרי איילונית ודינה שלא חולצת ולא מתייבמת, אלו הם דברי בית הלל, ובית שמאי אומרים זה וזה בין הזכר ובין הנקבה, שהם כבר בני 18 ולא הביאו שערות, דינם לא לחלוץ ולא לייבם, אם יש בהם סימני סריס ואיילונית. רבי אליעזר אומר, אז אחר כדברי בית הלל, שרק כשהוא בן 20 ולא הביא שתי שערות לא חולץ ולא מייבם, ונקבה כדברי בית שמאי, שכבר כשהיא בת 18 ולא הביאה שערות לא חולצת ולא מתייבמת, והטעם לחלק בין זכר לנקבה, מפני שהאישה ממהרת לבוא לגדל שערות לפני האיש, ולכן אם הנקבה לא הביאה שערות בגיל 18, הרי זה כמי שהזכר לא הביא שערות בגיל 20 ולא חולצת ולא מתייבמת. הרי לנו שאמר רבי אליעזר במשנה הזו במסכת נידה, שסריס חמה אינו חולץ, שהרי דין זה של סריס שלא הביא שערות שייך רק בסריס מלידה ולא בסריס של ידי אדם, שהאדם פצע אותו. ואילו במשנתנו אמר רבי אליעזר שסריס חמה חולץ. תרץ את הגמרא, אמר רמי בר דיקולי, אמר שמואל, חזר בו רבי אליעזר ממה שאמר בתחילה, ודבריו באחת מן המשניות נאמרו אחרי שחזר בו מדבריו. מסתפקת הגמרא, איבאילו, הסתפקו בני הישיבה, מהי הדרבי, ממה חזר בו רבי אליעזר, האם בתחילה אמר את משנתנו שסריס חמה חולץ, ואחר כך חזר ואמר את המשנה במסכת נידה שאינו חולץ, או שמא מתחילה אמר שסריס חמה אינו חולץ, ואחר כך חזר ואמר שחולץ. ויהיה הגמרא הוכחה שדברי רבי אליעזר במשנתנו נאמרו אחר שחזר בו. תשמע בו, אביא לך ראיה דתניא. שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו, שכן מצאנו במינן, במין סריסות זו שמתרפין ממנה באלכסנדריה של מצרים. וכיוון שמצינו בברייתא זו שאמר רבי אליעזר כדבריו במשנתנו, מסתבר שדעתו העיקרית והאחרונה היא מה שאמר בשני המקומות, דהיינו משנתנו והברייתא הזו, ולא מה שאמר רק במקום אחד במשנה במסכת נידה. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על סתירת דברי רבי אליעזר. רבי אלעזר אומר, לעולם רבי אליעזר לא הדר בלא חזר בו מדבריו, וחיתנן היא מה שנאמר במשנה במסכת נידה, שרבי אליעזר סובר שהנקיבה בת 18 היא איילונית והזכר בן 20 הוא סריס, לא אמר את דבריו לעניין שמחמת כן נפטרים מייבום וחליצה, אלא לעניין עונשין, לקבוע את הזמן שנחשבים הסריס והאיילונית כגדולים לחייבם בעונשין האמורים בתורה, שקודם 18 בנקיבה ו-20 בזכר, הרי הם קטנים לפי שלא הביאו שערות, ומי שהגיעו לשנים אלו, הרי הם גדולים, ומה שלא הביאו שערות, לפי שהוא סריס, והנקיבה איילונית. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף עין ט' במסכת יבמות, עם הצגת 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי. שאלה ראשונה, מהם ג' סימנים בישראל? שאלה שנייה, מה דרשו במדרש על הפסוק ותתה אולי אל הצור? שאלה שלישית, לדעת רבינו תם, האם הגבעונים מותרים מדאורייתא בנישואין עם ישראל, ומה גזר עליהם דוד המלך? שאלה רביעית, מהו סריס אדם ומהו סריס חמה ומה החילוק ביניהם? שאלה חמישית, איזה איסור יש לסריס לישא אישה ובאיזו אישה הוא מותר? השאלה האחרונה, מה דעת רבי סימאי בדעת רבי עקיבא? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה היום הזה בתלמוד תורתנו בדפינו היומי בדף עין ט' במסכת יבמות. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב עם שתי משניות במסגרת מפעל המשנה היומית, קביעותה. מסכת שביעית, פרק ה' משנה ט', המשנה חותמת את הפרק. המשניות הקודמות עסקו במכירת והשאלת כלים המשמשים לעבודת השדה ולאסיפת היבול לחשודים על השביעית. כעת דנה המשנה בהשאלת כלי בית המיועדים להתקנת אוכלין, וכן בסיוע בהתקנת המאכל לחשודים על השביעית. אומרת המשנה, משלת אישה לחברתה החשודה על השביעית, החשודה לאכול פירות שביעית לאחר הביעור, נפה וכברה וריחיים ותנור, על אף שהיא עלולה להשתמש בהם להכנת מאכל מתבועת שביעית האסורה באכילה. אבל לא תבור, לא תברור ולא תתחן אימה עם התבועה, לפי שאסור לסייע לעוברי עבירה. הוראה דומה בעניין אחר, אשת חבר תלמיד חכם משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברה ובוררת ותוכנת אימה את התבועה ומרקדת מנפה אימה את הקמח, על אף שחשודה היא לעבור על איסור. אבל מי שתטיל אשת עם הארץ את המים לקמח לעשות איסה, לא תיגע אצלה אשת החבר לסייע לה, שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה. ואחד הפירושים אומר שמשעת הלישה מתחייבת האיסה בחלה שמפרישים מהאיסה ונותנים לכהן, ונעשה תבל לעניין חלה, ודינה לעניין תומה כחלה עצמה, שכן חולין התבולים לחלה כחלה דמו. וכיוון שיש איסור מן התורה לתמי חלה, לכן אסור משעה זו לסייע לאשת עם הארץ המתמת את האיסה. בהטלת המים בקמח הוכשרה האיסה לקבל תומה. מבארת המשנה, מדוע הקלו חכמים בעניינים הללו? וכולן בכל המקרים דלאל לא אמרו חכמים שמותר להשיל כלים ולסייע לחשודים אלה מפני דרכי שלום, שאם הם מנעו מכך, יבואו לידי איבה. הנה עניינים נוספים שהקלו בהם משום דרכי שלום, אומרת המשנה, ומחזיקים ידי נוכרים העובדים בשדותיהם בשביעית, אבל לא ידי ישראל, ושואלים בשלומן של נוכרים בכל ימות השנה, מפני דרכי שלום. מסכת שביעית, פרק ו', משנה א'. המשנה מפרשת את חילוקי הדינים שבין המקומות השונים בארץ ישראל לעניין שביעית. אומרת המשנה, שלוש ארצות לשביעית, כלומר הארץ נחלקה לשלושה חלקים לעניין שביעית. החלק הראשון, כל שהחזיקו עולי בבל בימי עזרא, מארץ ישראל ועד כזיב, דהיינו ארץ ישראל כולה עד העיר כזיב, יש בו קדושה גמורה וחלים שם כל דיני שביעית. לא נאכל ולא נעבד, הגדל במקומות אלו בשביעית אסור באכילה לאחר שהגיע זמן הביור ולא נעבד, ועבודת הקרקע בשביעית אסורה שם. החלק השני, וכל שהחזיקו עולי מצרים בלבד בימי יהושע ולא החזיקו בו עולי בבל, דהיינו מכזיב עד הנער ומכזיב עד המנה, אינו קדוש מן התורה, ולפיכך אין נוהגים שם כל דיני שביעית, אלא נאכל הפירות הגדלים שם בשביעית מותרים באכילה לאחר זמן הביור, אבל לא נעבד. עבודת הקרקע אסורה שם בשביעית מדי רבנן, והחלק השלישי של ארץ ישראל, מן הנער ומהמנה ולפנים, דהיינו משם והלאה, הרי הוא חוץ לארץ לכל דבר, ולפיכך נאכל הפירות הגדלים שם בשביעית מותרים באכילה לאחר זמן הביור, ונעבד. גם עבודות הקרקע מותרות שם. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, חף דלת באייר תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דף עין תת, במסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, חף ה' באייר תשפ"ב, ונלמד דף פי, הדף השמונים, במסכת יבמות, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אור התורה ושמחה וכל מלידי מיטב, מי נותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.